טוב, אני חושב שירמיהו, אפשר לעשות הקדמה. עכשיו זה בעיקר הקדמה על המהות, על האופי של הספר. שבוע הבא אני אניח שנעסוק קצת יותר בתקופה, אולי בחטיבות קצת של הספר. אני בניתי את זה ככה שנתחיל כאילו מהבט הפשוט על ירמיהו, מה שגם נוהגים לומר עליו. ואל הסוף אני חושב שיוצא בעצם מדברי חז"ל, קצת דבר יותר, מבט יותר עמוק. טוב, אז ירמיהו היה ממש בסוף בית ראשון, עד החורבן, ככה הוא מוצג גם בהתחלה. והוא שייך בעצם לקאט של שלושה נביאים, כך חז"ל אומרים, כמו שיש ארבעה באותו פרק שהתחילו את הנביאים האחרונים, אז יש שלושה באותו הפרק שהם סוף הנביאים בעצם. סוף הנביאים בבית ראשון, שזה ירמיהו, צפניה וחולדה. אנחנו רואים שירמיהו היה מנבא ברחובות, צפניה היה מנבא בבתי כנסיות, וחולדה היה מנבאת לאנשים. אני צריך להבין למה, מה התפקיד של כל אחד מהם, אבל יש שלושה באותו הפרק, בעצם הפרק של סוף בית ראשון. סוף בית ראשון, התהליך הסופי עצמו בעצם אפשר לסיים אותו מימי מנשה, שאז השם ממש גוזר בהדיה ובלי להתחרט כבר על החורבן. וגם ואחר כך בנו יאשיהו, שבימיו שלושתם ניבו, הוא עשה תשובה גדולה, ובכל זאת השם לא קיבל את התשובה שלו. זאת השם אולי שבוע הבא או בהמשך נברר למה. אבל כתוב ממש תשובה שאף אחד לא שב כמוהו, בכל זאת השם לא שב מזה שהוא רוצה להחריב את המקדש. ו... יאשיהו מתחיל להינבא. מה? למה התשובה של ירמיהו? התשובה של ירמיהו, אחרי התשובה של ירמיהו. התשובה של ירמיהו, לא מצד המלך, מצד העם אולי. בסדר, נדבר על זה. אוקיי, ועכשיו נתחיל את ה... בעצם זה תקופתו של ירמיהו. בעצם הנושא המרכזי שלו שחורז, אני חושב, המון 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 דברי חז"ל, זה שירמיהו פורענות, זה הנושא שלו. נתחיל ממה שהזכר בחז"ל לגבי המאפיינים האישיים של ירמיהו. ממש איפה הוא נולד ושמו וכדומה. וקודם כל במדרש איוב, חז"ל אומרים שהוא נולד בתשעה באב. כלומר, הוא במזל של החורבן. לא, כי הוא לא היה לו הפסה אחרת, לזה הוא נולד. ובפסיקתא, פסיקתא דרב כהנא, מסבירים למה נקרא שמו ירמיהו. יש כמה הסברים, משותף לכולם זה גם על שם החורבן. ההסבר הראשון זה שירמיהו זה לא טריקון. יוד, עשר, רם, מלשון להתרומם, ואחר כך יוד קיי זה שם השם. כלומר, עשר מסעות, התרוממה השכינה. כלומר, הוא נקרא על שם הגלות, שבה עשר מסעות השכינה גלתה. זה הסבר ראשון. הסבר שני, שבימיו נעשה בית המקדש הרימון. הרימון זה הכוונה מוזנח. אני חושב שהכוונה ראשון רע מלהשליך. אז זה הסבר שני. יש ראשון להתרומם, שהשם יתרומם בעשר מסעות, שהשכינה התרומה. הסבר שני, על שם שבית המקדש נעשה מוזנח בימיו. הסבר שלישי, שבימיו התרוממה מידת הדין. זה מה שכתוב בפסיקתא. בן סירא, כתוב, שהוא היה הבן של ירמיהו, כתוב עוד הסבר. אמר שקרא שמו ירמיהו על שם שבימיו קם מי שעתיד להרים ידו על ירושלים. אנחנו רואים שגם מצד היום שבו הוא נולד, גם מצד עצם השם שלו, זה ממש על שם החורבן. ושוב, אני אומר עכשיו במבט הפשוט, השם פה, צריך להבין מה התפקיד של ירמיהו, כי השם... בורא נביא בעצם, שכאילו קצת, אנחנו יש לשון מדרשים שעל ידו יהיה החורבן, צריך להבין, אז למה צריך נביא בשביל זה? אם כאילו החורבן גמור, אז אתה בא להוכיח, אז מה המקום שלך בעצם? אתה, מראש כבר אמרנו, הוא בעצם היה, כשהחורבן כבר לכאורה חתום, ולא תעזור תשובה, על פניו לפחות, וכל כולו על שם זה, הוא בא להביא את החורבן, אז מה התפקיד שלו בעצם? שנעסוק כאן, אבל המבט הרגיל, שתראו בכל הספרים, במיוחד הספרים, לא שבעדנו, שירמיהו לפי הזעם, לפי החורבן וכו'. אוקיי, עוד דבר בפסיקתא, כתוב ככה, ירמיהו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה ההבנות היו בידי שכל הנביאים לא החרבת ביתך על ידי אחד מהם, אלא על ידי? אמר לו, עד שלא בראתי את העולם, היית מתוקן לדבר. כלומר, לא רק שהשם החליט שמי שצריך את זה. עוד לפני בריאת העולם, היה מישהו, ירמיהו, שהוא מתוקן, שלידו יהיה החורבן. הפסיקתא בעצם בא להסביר מה שכתוב פה, דבר מאוד יחידני, שהשם אומר ירמיהו, בטרם אצורך בבטן דעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, אין אף נביא שכתוב עליו את הדבר הזה. אז הוא, עוד לפני בריאת העולם, מתוקן לחורבן. ויש כמה נדרשים שהוא לא רצה בגלל זה להיות נביא, וגם כמו פשט הפסוקים פה. הלאה, קהלת רבה, שלושה נביאים על ידי שהיה נבואתם דברי קנטרים, נתלית נבואתם בעצמם. ואלו הם דברי קהלת, דברי עמוס ודברי ירמיהו. כלומר שזה כאילו קצת משמע פה, דברי ירמיהו שזה משמע הוא ולא הקדוש ברוך הוא. כי המדרש אומר, בגלל שאין רעה יוצאת מעין הקדוש ברוך הוא, אז נקרא פה דברי ירמיהו, כביכול זה הוא ולא הקדוש ברוך הוא. בסדר, זה מה שאני אגיד מבחינת ממש עצם בריאתו של ירמיהו במפעמים הנשיים. עכשיו אני אכנס יותר באמת למאמרים הכלליים יותר בדברי חז"ל, על זה שירמיהו הוא פורענות. אז ההגדרה הכי חותכת לזה, שלא עוסקת במסביב, אלא עוסקת בדבר עצמו, זה במבט יהודה ליל, שגמרה שם ממפה את כל הסדר של התנ״ך ומי כתב מה. שם היא אומרת, למה הסדר הוא ישעיהו ואז יחזקאל ואז ירמיהו? בגלל שישעיהו קולו נחמה. הפוך, סליחה, כן, כן, כן. ירמיהו ואז יחזקאל, זהו, זה מה שאני מסתכל. ירמיהו ואז יחזקאל ואז ישעיהו. זאת אומרת ככה, בגלל שירמיהו כולו פורענות, ויחזקאל חציו פורענות חציו נחמה, אז הוא באמצע, וישעיהו כולו נחמה, אז הוא בסוף. כאילו, אז זה היה הסדר שלהם, שישעיהו, בעצם שואלת למה השתנה מהסדר הכרונולוגי, שישעיהו הוא ראשון כמו אצלנו. סבירה שישעיהו כולו נחמה, זה הסברנו בספר ישעיהו, לכאורה זה קשה, כי ישעיהו לא כולו נחמה, יש בו המון פורענויות. אז זה הסברנו אז, שישעיהו רואים ממש בעדן לכל אורך הדרך שהפורענויות שם תמיד צורך נחמה. אבל מה שחשוב לעינינו, שהגמרא מגדירה שירמיהו כולו פורענות. וגם פה יש לשאול, עוד מעט נגיע לזה, לכאורה לא כולו פורענות. יש בירמיהו, אמנם לא הרבה, אבל יש נחמות. גם יש ארבעה פרקים של נחמות מרוכזות ועליונות. אז מה הכוונה של הגמרא שכולו פורענות? אבל בכל אופן, רואים שזה המבט של הגמרא. ירמיהו זה ספר שכולו פורענות. נקרא את זה, הפסיקתא, יש הרבה מה הפסיקתא על ירמיהו. הפסיקתא גם כן מציין את זה. הוא אומר ככה, רבי אליעזר אומר, כל הנביאים פתחו בדברי תוכחות וחתמו בדברי נחמות. חוץ משל ירמיה, שחתם בדברי תוכחות, נקודה. כלומר יש עוד, אבל נעצור פה. אז גם הוא מציין שירמיהו שונה מכל הנביאים בזה. וכבר פה אנחנו רואים שנכון שיש בו נחמות, אבל זה מה שהפסיקתא בעצם מציין. יש בו גם נחמות כרגע נגיד, אבל החיתום הוא של פורענות. וזה באמת הבדל גדול לא, זהו. החיתום שישעיהו זה פורענות. אני אגיד רק עוד שלוש נקודות שרואים את זה מצד התוכן של הספר. ואז אני רוצה לתרץ את הדבר הזה, למה, מה הכוונה שכולו פורענות? אז העל שאומר דבר ממש יפה על ההתחלה פה, הצגת ירמיהו בתחילת הספר, כתוב ככה, שהוא התחיל לנבא ימי יאשיהו, ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, עד תום ה-12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. כלומר, ירמיהו ניבא עד גלות ירושלים. כלומר, פחות כתוב פה מי הוא ניבא, אלא כתוב עד מתי הוא ניבא. מסביר אלשיך, שפה עד גלות ירושלים זה לא רק תיאור זמן. לא רוצה להגיד לך שהוא ניבא מפה עד גלות ירושלים, אלא הכוונה, זה בעצם בתור סיבה, זה מתכננים פה תוכן, ירמיהו ניבא עד גלות ירושלים. כלומר, כל הנבואות שלו באות לצורך גלות ירושלים. עד גלות ירושלים זה תיאור מגמה, זה לא תיאור זמן. נכון. אבל זה ממש חשוב גם לעוד נקודה. נכון, זה ממש פשט. זה כבר קושייה, כאילו אם אתה לא מסביר ככה. ראית שמסבירים על זה משהו? לא שמתי על זה. עד גלות ירושלים הוא חודש חמישי, נכון. טוב. באמת, אנחנו רואים שירמיהו, רבתאו, מציין את זה הרבה פעמים, שירמיהו כתב את איכה עוד לפני החורבן. כלומר, הוא בעיניו, הוא ראה את החורבן כל הזמן, למרות שהחורבן עוד לא היה. זה משהו חבל. באמת, בפרק ד' של ירמיהו, ירמיהו אומר את זה מפורש, פרק ד', פסוק כף ג'. לא, סליחה, פסוק י"ט. מאי מאי אוכילה, קירות ליבי אומר לי, ליבי לא אחריש, כי כל שופר שמעת נפשי תרועת מלחמה. אני כל הזמן שומע את השופר של מי שיבוא ללחם ירושלים. אני מדלג פסוק, עד מתי אראה נס אשמע כל שופר. כלומר, פה זה פסוק מפורש שאני אומר, כל הזמן מלווה אותי, כל הזמן מלווה אותי, אני רואה את השופר שבא ללחם ירושלים. אז אנחנו רואים באמת שמבחינת כל הצדדים, גם אמרנו, מבחינת הנתונים האישיים, מבחינת כל התוכן הספר, כולו פורענות. אבל מה, איך הגמרא אומרת כולו פורענות, אם יש כאלה נבואות עליונות של נחמה? אני חושב שהפשט, אנחנו נראה את זה גם לאורך הספר, נתחיל קודם מהנתון הפשוט. אם תקחו, תעברו על כל הנחמות שיש בירמיהו, כולל ארבעת הפרקים האלה, אין שום נחמה שעומדת בפני עצמה. הכל זה כתשליל הגלות. כלומר, אל תדאגו, כמו שאתם גולים, ככה, לא לעולם תגלו, או נגיד, כל ברמה נשמע, זה מאוד מאפיין את ירמיהו, שהוא אומר בעצם, רחל, כל הזמן בוכה, ואל תדאגי, יש שכר לפעולתך. או שמעתי אפרים מתנודד, וזה שהוא ישוב, זה גרום שהוא. אבל הכל, 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 בניגוד לישעיהו, בניגוד ליחזקאל, שנגיד, יחזקאל עושה פרקים שלמים, מה יהיה בית המקדש השלישי. ישעיהו עושה מה יעתיד לבוא, נכון יהיה הרבה את השם, המון המון תוכחות שפשוט, תדע לך מה יהיה. ירמיהו אין, מה שעברתי, אם לא פספסתי, אין אפילו נחמה אחת כזאת. כל הנבואות נחמה, הם ביחוס לגלות. עכשיו אני רוצה להגיד, זה שתי נקודות, אני חושב של עומק שמתבררות פה. לזה קוראת הגמרא, כולו פורענות. כלומר, אני אומר, כולו פורענות זה לא מצד התוכן הכמותי. כלומר, שאם תעבור אותי רק פורענות, אלא זה מצד נקודת המבט. זה הבדל עצום אם אתה, בתור נביא, אבל אם אתה מתייחס לעתיד לבוא של אותו, אולי הוא אותה גאולה שתהיה, אבל מתייחס לזה בתור, ממבט של גלות בעצם, ירמיהו לא היה בגלות, אבל אמרנו, מבחינתו הגלות כבר פה, כבר אפשר לקונן. זה הבדל עצום אם אתה מתייחס, אם אתה מתייחס לזה בפני עצמו, שפשוט אתה מתנסה ומחווה לעם ישראל את הגאולה, לבין אם אתה נמצא במצב שעובדתית עם ישראל בעצם כבר בגלות, כאילו, אמרנו כבר, הדין נחתם, ומשם אתה רואה את הגאולה, כי נקודת הייחוס היא הרבה יותר משמעותית מאשר התוכן. כן, הגאולה בתוך שאלת הגלות היא בעצם, זה עצמו עמד גלותי, הרב אומר את זה כמה מקומות, שהגלות והגאולה זה לא רק אם נמצא בחול, זה התודעה, זה המצב הנפשי שממנו אתה אומר את הדברים. עצם זה שהגאולה צריכה להתייחס לגלות כל הזמן ולהגיד, אל תדאגו, זה לא יהיה גלות, אני יכולתי ישראל ברית חדשה, לא כברית הישנה. אתה לא יכול לספר לי מה תהיה הברית הזו. כשאתה מתייחס למשהו גם בתור של שלילה, אתה בעצם מגדיר את עצמך על פיו. לא, למבט האיכותי הזה, זה שהכל נכתב מבט של גלות, לזה אני חושב קורה בחז"ל, כולו פורענות. אבל, צריך לשים גם לחידוש החיובי שיש פה, שיש פה חידוש גדול ממילא יוצא, על פני ישעיהו נגיד. כי ישעיהו שנמצא במצב השלם, לראות את המצב השלם, זה משהו אחד. אבל כשאתה נמצא במצב של גלות, להיות יכול להתנסה משם, להתנסה מהמבט הזה, ולראות את הגאולה, דווקא המבט הזה, זה חידוש בפני עצמו. כמו נגיד החידוש של חנוכה, שגם בשיח חונש, ועד פה יש נבואות מאוד עליונות בנושא הזה, כי שלילת הגלות הן תמיד מופיעות, אבל זה חידוש מאוד גדול. שכבר פה אנחנו רואים, אני חושב, כן, כולו פורענות, אבל צריך לשים לב שנמצא לצד הזווית. וזה לא נכון עכשיו להגיד שירמיהו הוא רק נביא זעם. אפילו אם הרוב הוא כזה. עכשיו, מפה אני רוצה עכשיו קצת להתעלות באמת, מעבר לציון הזה שירמיהו כולו פורענות. כשלב מעבר, אני רוצה להביא שתי מקורות חשובים, שאומרים שזה שירמיהו עוסק בפורענות, זה לא רק משפיע על תוכן הנבואות שלו, אלא משפיע על רמת הנבואה שלו. אנחנו יודעים, ברמב"ם, רבנאל, הרבה מקומות ראשונים כבר מטפלים בזה, ברמות הנבואה. לא, תמיד אנחנו רואים שיהיה הכל אותו דבר, דבר השם, היה השם אליי, זה, אבל יש המון הבדלים. אם השם נבואה במראה, נבואה בחלום, על ידי מלאך, על ידי... המון המון, המון הבדלים. אז מצאתי, בטוח יש עוד, אבל שתי מקורות שמתייחסים לרמת הנבואה של ירמיהו, שקשורה להיותו נביא של פורענות. קורות מאוד חשובים, כי הם עוסקים בעצם באיזה נביא מדובר. אז אחד מהם זה המלבים. המלבים פרק למד א', שם יש פסוק, פרק למד א' זה פרקי הנחמה של ירמיהו, סוף סוף פרקי נחמה. אז שם יש פסוק שאומר, כמו שנמצא את זה מהר, סוף הפרק. טוב, אני לא מוצא את זה. הנה, למד א' כ"ה, ירמיה אומר, אחרי נבואה של נחמה, הוא אומר, על זאת הקיצותי, והיראהו שנתי ערבה לי. אז איפה שהפשט פה אומרים, סוף סוף יש נבואה נחמה, נבואת נחמה, סוף סוף יכולתי להתעורר בשקט, לא כל הזמן לחלום על נבואות רעות. והמלבי אומר פה דבר מאוד חשוב. אולי נצטט אותו. המלבי אומר, אין לי פה לציטוט. הוא אומר ככה, ירמיהו, יש, אומר, יש שתי דרכות של נבואה, יש נבואה בעקיץ ונבואה בחלום. זה כבר רמב"ם אומר שנבואה בחלום זה פשוט דרגה אחרת של נבואה, דרגה נמוכה של נבואה מאשר נבואה בעקיץ. המלבי אומר ככה, בגלל שירמיהו עושה כל הזמן פורענות, הוא לא יכל להכיל את הפורענות בעקיץ, ולכן כל הנבואות שלו הן היו רק בחלום. כלומר, היה לו דרגת נבואה של חלום ולא של בעקיץ, בגלל שזה נבואת פורענות. ופה הוא אומר, על זאת הקיצותי וירא, כלומר סוף סוף אני, זה לא רק אני יכול לישון להיות בשקל. ירמיהו פה בעצם מודה על פשוט דרגת נבואה אחרת, זה כמו מבחינתנו, אני סתם נושא דמות, זה כמו מבחינתנו להיות במדרת הזריזות או להיות בקדושה. להיות בדרגת נבואה של בחלום ובעקיד זה פשוט שני עולמות שונים. הוא אומר, סוף סוף אני נבואה נחמה אחת, שאני זוכה לדרגה העליונה של, נבואה. זה דבר אחד ביחס דרגה שלו, שבעצם זה אומר שזה שהוא נביא של פורענות, זה הדרגה נמוכה. אבל יש גם מקור הפוך. העל שחומר, אני אקרא, זה חשוב לקרוא את הציטוט כי זה דבר עדין כזה, העל שחומר ככה, והנה, זה ממש בתחילת הספר, על פתיחת הספר. והנה, אחד מלימודי חז"ל הוא, כי לא כל אדם ראוי להוכיח. כמאמר רבי, מי? לא, לא, יש פה קצור, אני לא יודע מי זה. האומר, תמהני אם יש בדור מי שיהיה ראוי להוכיח. כלומר, להוכיח צריך בזה רמה. ומה גם אל ירושלים, מלכיה ושריה וכהניה. והנה, בכל הנביאים לא היה איש שהוכיח את ישראל כרמיהו הנביא. כי כל נבואותיו תורכות מוסר על כל גדולי ירושלים וכל עם הארץ. על כן, החל ספרו דברי ירמיהו. כלומר, טה-טה-טה-טה, אני מדלג קצת, אך אמנם ירמיהו שהפליג בקושי ותורכות מוסר, וכמו שכתבנו, לא כל אחד מהשלמים מיוחד לכך, על כן אמר כי זולת צדקתו הוכן לכך, להיותו בן חלקיהו. אומר, דבר ירמיהו בן חלקיהו, זה נביא בן נביא, היה צריך להגיד את זה כי לא כל נביא ראוי להוכיח. ואז הוא אומר, הפוך, להיות נביא של תוכחה, זה מדרגה גבוהה יותר של נבואה. אנחנו רואים שעד כמה פורענות משמעותית לו. נגיד במקור קצר, יחזקאל בן בוזי. תחילת יחזקאל, אומר הרד"ק בשם התרגום, יחזקאל בן בוזי, בוזי זה ירמיהו, שכל הזמן ביזו אותו. אז, ופה אני אגיע לעוד נקודה חשובה, שירמיהו לא רק שהוא נביא תוכחה, אלא השם סידר לו שהוא כל הזמן נרדף. זה גם דבר מאוד מיוחד, יחודי בנביאים, שכל אורך הספר הוא נרדף. פה פרקים שלמים כמעט שעוסק ברדיפה שלו. ולפעמים יש, אני עוד נדבר על זה בזאת השם המשך, שיש ממש כאילו קצת עירוב בין מה שירמיהו עצמו מרגיש לבין מה שהעם מרגיש. אנחנו רואים שהשם שם אותו בעמדה נפשית כזאת, שמצד החיים הפרטיים שלו, הוא יהיה בעמדה של רדיפה. הוא כאילו, הוא חווה לגמרי, מצד פשט חייו, את הפורענות. עד כדי כך שגם השם אומר לו, אל תיקח אישה ובנים, כי כמו כל עם ישראל, כמו שעתיד להיות לעם ישראל, עתיד כך יהיה לך. בסדר, רק הזכרתי את זה. נחזור לנקודה הזאת, שאני רוצה להגיד, מה שצריך עכשיו להגיד, זה עליית מדרגה לדעתי, שהיות ימיה עסוק בפורענות, זה משליך על הרמת נבואה שלו, עד כדי כך. עכשיו, מפה אני רוצה קצת להתעלות אל מעבר לכל הפורענות הזאת, ולהראות שיש פה מאפיינים לא פחות חשובים של, של ירמיהו מצד תוכן הנבואה שלו. אז... לא, רציתי להגיד את זה, פשוט נזכרתי בזה אחרי זאת הגזולה לפי עשר. רציתי להגיד עוד תוך, עוד מאפיין ממש של... לא, רציתי להגיד שכאילו הנביא מגדיר את... ירמיהו נותן לו שם אחר, בוזי, שתמיד ביזו אותו. אתה רואה גם מצד שממש, הוא קיבל שם של ביזיון מרוב שזה היו כל חייו. אני אגיד שגם מצד חיים האישיים שלו, הכל כולו עוסק בפורענות. בסדר? עכשיו, אז נחזור שנייה לתקופה שלו. אמרנו שירמיהו, הוא לקראת סוף, הוא בעצם בסוף בית ראשון, והוא לקראת סוף הנבואה. הסדר הנבואה הוא מתחיל מ... לא יודע, כבר המצרים בעצם היה נבואה. דוד, שלמה, כל בית ראשון, ואנחנו מגיעים לירמיהו, צפניה וחולדה, מה שאמרנו. מי הנביאים שאחרי ירמיהו בעצם? יחזקאל. ושלושה אחרונים של תרי עשר, חגי, זכר, מלאכי, שזה כבר בית שני. דניאל, אם נגיד שהוא היה נביא, אז גם. אבל מצינו לפני אבל. עכשיו, יש מין מהלך כזה, צריך למצוא, להביא לו מקורות, אבל של ירידת הדורות בנביאים. כלומר, שנביאים שהתחיה לא קוראים של הסוף, אנחנו רואים את זה ונביאים משום נביאים אחרונים. צריך להגיד שלושה מאפיינים של ירידת מדרגה שניתן אצל ירמיהו. אנחנו רואים שהנבואה כבר לא באותו מדרגה. מקור ראשון שנראה לי הכי מפורש, זה הרב צבי יהודה, בשיחות בדברים, כל מה שעוסק בישעיהו חזון וזה, אז הוא אומר משפט כזה, הוא אומר ככה, הוא בוחן את זה דרך, מתי מצינו בתנ"ך ארמית, שארמית זה שפה פחות מעברית, אז הוא אומר ככה, בתורה מצינו ביטוי מארמית, יגר סעדותה. בנביאים מצינו פסוק שלם בארמית. שני פסוקים, פסוק שלם בארמית, וזה בירמיהו. וזה אומר, פה זה מראה את הרידת מדרגה של ספר ירמיהו. זה שיש פסוק בארמית, הרי בכתובים כבר מצינו פרקים שלמים בארמית. אבל שם הרב צבי מפורש אומר שזה שירמיהו, פתאום יש לך פסוק בארמית, ארמית זה כאילו כבר קצת מחוץ לגבול ישראל, אנחנו רואים שנבואה ירדה קומה. זה מאפיין ראשון, שירמיהו מצד זמנו, שהוא האחרוני הנביאים, אנחנו רואים נפילת מדרגה בנבואה. מאפיין שני, ההתמודדות עם נביאי השקר. נביאי השקר, לא נעריך בזה, אבל זו תופעה של, זה לא אנשים שמתחזים לנביאים, כלומר סתם איזה ליצנים או עובדים עלינו, אלא זה אנשים שפוגמים בכוח הנבואה עצמו. זה אנשים, תחשוב שכוזר אומר שאתה פוגש נביא, כל העולם שלך מתהפך. אז מובן שזה לא קל להיות נביא שקר, זה לא שהעם רגיל לנביאים, וזה לא שמה מישהו אומר, אני אגיד לך את העתיד, אתה מאמין לו שאתם נביא שקר. נביא שקר זה אדם, ויש לזה מקורות, זה אדם שהוא בעצם ראוי להיות נביא, אלא שאיזשהו פגם או הטעיה פנימית גורמים לו, שהוא פוגש חזיונות עליונים אמיתיים שקריים, נקרא לזה. בטח, כן, זה המקור העיקרי. שם מפורש, שם יש נביא שקר, לא חנניה בן עזרא. לא, יפה, הוא צודק, חנניה בן עזרא בדיוק. צדקיה וקנניה זה אצלנו. חנניה בן עזרא, קיצור לא משנה, סוגיה. שם מפורש שהיה נביא שקר, שהוא עצמו לא יודע שהוא נביא שקר, הוא היה בטוח שהוא נביא אמת. מרוב שזה דבר כל כך דק. אז מי שהכי הרבה התמודד עם נביאי שקר זה ירמיהו. יש פה שני פרקים שלמים שהוא התמודד מול... ונביאי שקר פה, אתה רואה שירימו ראש, ועד כדי כך שפה יש נביא שקר עושה מעשה. מעשה נבואה זה, זה, זה דבר עצום. צדקיה הקננה בא ושובר את הקרניים של ירמיהו ואומר, ככה שברתי את קרני הבבל. וגם היו נביאי שקר בגלות, שנבנו נבוכדנצר, נבוכדנצר הרג אותם. קיצור, סוגיה של מה שנביאי שקר שאתה מתמודד, שוב. אז ברגע שמופיע, ככל שיש יותר יותר נביאי שקר, זה אומר שנבואה בעצם יותר מצליחה להישחט. דבר שלישי, שהוא מאוד חשוב פה, אנחנו נדבר עליו בהמשך, נגיד אותו כנקודה. דבר שלישי של נפילת הנבואה בזמנו. זה מצד הקריטריון, מצד המאפיין של נבואה לאומות. נבואה, המצב הרגיל היא רק לעם ישראל. כמו שאנחנו רואים בכל נביאים ראשונים. יש מצב בנביאים האחרונים של נבואה לאומות, אבל לא כמו בירמיהו. בירמיהו, קודם כל אנחנו מוצאים בתור הגדרה מאוד מאוד חריפה, שבתחילת הספר, קודם כל הוא מגדיר, שוב, הגדרה יחידנית, נביא לגויים לתתיך. מה זה נביא לגויים? יש דבר כזה? קרון, אין דבר כזה נביא לגויים. עכשיו, באמת, גם ישעיהו, יחזקאל וירמיהו, שלושתם יש קובץ של פרקים לאומות, אבל ההבדל הוא עצום. אז עכשיו, זה עצמו ירידת מדרגה. אבל ההבדל הוא עצום, כי אצל ישעיהו ויחזקאל, הנבואות לאומות הן בעצם בהקשר של עם ישראל. כלומר, הואיל והאומות הראו לנו, אז יש עכשיו מסע עליהם, מה יקרה להם. ויש גם אפילו בישעיהו, שאחרי שהם יחרבו, הם יחזרו וישראל, דרך ישראל, מצרים ואשור יחזרו פה. אבל בירמיהו, באופן עקבי, עכשיו ברוב האומות, הוא אומר נגיד שמואב יחרבו, והוא פתאום אומר לך, ואחרי כן, אשיב את שבות, השם אומר, אשיב את שבות מואב. ביטויים שבדרך כלל נראים את הרחק כעם ישראל. או אשיב את שבות בני עמון. אשיב את שבות אילם. שאגב, שם, נעשה אותה ברור, זה מאוד יפה. מי ישוב שבותו אחרי שהוא חרב ומי לא. נגיד, אדום לא כתוב, פלישתים לא. אבל, כאילו, כביכול יש נבואה בפני עצמה, מה יקרה לו? לא רק בהקשר של עם ישראל. אלא בפני עצמו, דע לך מה יקרה לך באחרית הימים. אז גם זה, שפנייה לאומות, בתור נביא לגויים לתתיך, וגם לא אמצא את זה עכשיו, אבל גם זה יש מקורות שנביא לגויים, זה ירמיהו התקומם על זה. אז מה שאני רוצה להראות, שעל הסקאלה של הנביאים, ירמיהו נמצא יחסית בסוף, ואנחנו יכולים לפי עוד משמעותיות של נבואה.
כן,
זה הרבה ברור.
דניאל כבר רואה את זה, דניאל כבר רואה את זה, דניאל כבר רואה את זה, שהסבירו לו מה אתה רואה. אבל איזה זה שאתה זוהר, שואל את הדנים מה אתה רואה, זה לא כמו מי שהיו שישבתי בין יום בצורה כאילו בהירה.
בטח. אם זה נכון, זה ממש ברור. הרמב"ם הוא מחלק את זה. הרמב"ם במורה נבוכים אומר שכשצריך להסביר לנביא, זה ממש ברור.
אני חושב שמסבירו את זה על שחליה,
כן, זה הרמב"ם אומר פירוש. על זה הרמב"ם אומר את זה. מה? מי? על זכריה? אין את זה לפני, מה זה לפני ישעיהו? לפני זה אין לנו כל כך. לא, יש לא בדיוק מה אתה רואה, יש שאולי צריך להסביר לו מה הכרם. יש משל ושיש שם להסביר לו את הנמשל. נגיד משל הכרם. טוב, נכון, צריך להיות כזה. אבל אם כן, אז גם, נכון. כי באמת הזכריה הרם אומר לפירוש שזה ירידת מדרגה. אוקיי, אבל עכשיו אני רוצה להגיד מקור פצצה שהוא משנה את המבט. אמרנו, ירמיהו לקראת סוף הנביאים, הוא לא בדיוק בסוף לקראת סוף הנביאים, אבל הפסיקתא אומר ככה. כתוב בתחילת הספר, דברי ירמיהו, חלקיה מן הכהנים אשר נטות בארץ בנימין. למה כתוב בארץ בנימין? אומר הפסיקתא, עושה כמה דימוי, אומר, יש פה דימוי לבנימין. אומר הפסיקתא ככה. מה בנימין אחרון לכל השבטים? אף ירמיה אחרון לכל הנביאים. אז זה משנה את המבט. כי מישהו אחרון לכל הנביאים זה לא סתם איפשהו בדרך שנבואה נפלה, אלא יש חותם הנביאים. נגיד, הרב זבידה כמה פעמים אומר על מלאכי שהוא חותם את כל הנביאים וזכות תורת משה עבדים. עכשיו זה לא מובן, הוא לא אחרון הנביאים. אז הפסיקתא עצמו שואל את זה. איפה אנחנו רואים משהו גדול? הפסיקתא שואל ככה, לא כבר נתנבו אחריו חגי, זכריה ומלאכי? אני עוצר שנייה, מה עם יחזקאל? אז זה רואים פה, יש פה פסיקתא, זה מקור חשוב לזה שיחזקאל, אני חושב, ככה צריך לומר, בגלל שהוא מתנבא בגלות, אולי גם דניאל, אם מישהו אומר שהוא היה נביא, אתה מראש לא שואלה, ואומר, זה אין לי בעיה שתגיד שהוא אחרון לכל הנביאים, אם אחריו יש רק נביאים בגלות. אבל פסיקתא שואל, שאלה עצומה, לא כבר נתנבו אחריו חגי, זכריה ומלאכי? עונה הפסיקתא שתי תשובות. תשובה ראשונה, רבי אלעזר אמר, קצרי נבואה היו. כלומר, זה נבואה בסוג אחר. אנחנו באמת רואים שהיה נבואה קצרה, ממוקדת, אבל פסיק לומר, אין, זה לא, ירמיהו אחרון כל הנביאים. ותשובה שנייה, עוד יותר מהותית, רבי שמואל בר נחמני אמר, כבר הייתה נבואתם פקודה בידו. אני לא מספיק מבין, אני חושב שהכוונה היא שבעצם הנבואה שלהם היא כבר גנוזה אצלו. כלומר, אין להם כוח נבואה מצד עצמו. וזה כבר מבט אחר לגמרי. כי יוצא שירמיהו, מה שאמרנו פורענות וזה, זה רק ירפיין אחד. אבל ירמיהו הוא אחרון הנביאים, כמו בנימין. נגיד על בנימין, למשל, יש לה מערל מהלכים שלמים בגבורות, על מה זה, אז מה זה חותם השבטים. שהוא, יש ויכוח, יש מחלוקת, אם יהודה הראשון היה, או בנימין הראשון היה, אז הוא ממש אומר שבאחרון יש צד של ראשית המערל. רק אומר, כי פה יש השוואה לבנימין. עוד עוד אנחנו נראה איזה דברים יש בירמיהו. אבל דבר ראשון, הוא אחרון הנביאים. אני רוצה להראות שבאמת זה נושא בספר, זה נושא בכלל, שירמיהו הוא באמת אחרון הנביאים. כלומר, שנבואה במה הוא בעצם הנביא האחרון. קודם כל, הספר ירמיהו זה נושא מאוד מובלט, שאני חושב שממש בגלל זה נכתב. לירמיהו היה תלמיד, שהוא מקבל נפח מאוד משמעותי בספר, ברוך בן יריה. אבל ברוך בן יריה יש בסוף הספר פרק שלם, שבה ברוך בן יריה מקונן, למה הוא לא, הוא היה תלמיד הנביא, הוא היה צמוד לירמיהו, הוא כתב את נבואותיו, הוא מקונן למה הוא לא זכה לנבואה. וירמיהו אומר, לא, פה זה נחתך. כבר, מעכשיו כבר אי אפשר להינבא. הוא אומר לו, כה תאמר אליו, כה אמר השם, אני אשר בניתי אני אורץ, ואת אשר נתתי אני נוטש, ואת כל הארץ ההיא, ואתה תבקש לך גדולות, אל תבקש. סליחה, לא אמרתי, סוף ממאי. ואתה תבקש לך גדולות, אל תבקש, כי אני מביא רעה על כל בשרנו משם. קיצור, אומר לו, על פי חזה זה לא כל כך בפשר של הפסוקים, אבל בפשר הפסוקים, אין חולה, כאילו, כולם מסבירים ככה, שברוך מתעונן, מנוחה לא מצאתי, הכוונה, לא זכיתי לנבואה. ירמיהו אומר, יש חורבן, ולכן אי אפשר יותר להינבא. אז בעצם פסוק מפורש, ירמיהו הנביא האחרון. כי שאלה הפסוק, היו אחר כך חגי זכר המלאכי, כנראה שזה משהו אחר. עשו, זה מבט אחר לגמרי. ברוך בן יריה כבר לא יכול לנבא, וזה מפורש בפסוקים, לא מצד עצמו. מצד עצמו הוא צודק, הוא היה ראוי לנבואה. סוגריים גם כשהם התנבאו, גם ברוך התנבא. מפורש במגילה. אבל פה מה שכתוב זה שברוך לא זכה לנבואה, כי זהו, אי אפשר יותר להינבא. עוד מה שעשית בסוגריים, אין לי כך מקור חזאי לזה, אבל אני חושב ש... לא, יש בעצם, חזל אומרים, נתחיל ככה, בן סירה, שמעתם עליו? הוא תמיד הדוגמה לספרים חיצוני. עכשיו, הוא ספר מאוד עליון. יש עליו המון המון ציטוטים בגמרות, מדרשים והלאה. ממש, כאילו, את הגמרא רוצה להגיד משהו, מקור בן סירה. לא רק זה, יש גם מקורות, חידה, חז"ל ועוד, שבן סירה וירמיהו עסקו ביחד בספר יצירה, לא יודע על כמה זה כתוב שהם עשו את זה, שעסקו ביחד בספר יצירה, וברו אדם. ובן סירה היה בן של ירמיהו. זה כתוב בן סירה עצמו ומובא במעריל. המון מביאים את זה מהמעריל, מסורת, שבן סירה בן של ירמיהו, ומה היה הסיפור? רק אני אגיד סוגריים, שירמיהו, בני דורו, שהיו ראשיים, הכריחו אותו בבית מרחץ להוציא שכבת סירה ותלה, ואז באה ביתו והתעברה מזה, ומצא את זה בן סירה, ובן סירה בעצם קראו לו בהתחלה בן זרע. הוא התבייש בזה, הוא שינה את זה לבן סירה, וסירה זה בגימטריה ירמיהו. עד כאן. עכשיו, על בן סירה, כתוב בקהלת רבה, אני מקווה שאני אמצא את זה, כן. כתוב בקהלת רבה, זה לפני קהלת רבה, זה תוספת כבר. כתוב שבן סירה זה הספר הראשון שכבר לא נכנס לתנך. כלומר, כתוב, עד כאן אני חושב על לשון 24 ספרים, מכאן ספרים חיצוניים, או משהו כזה, לא מתחייב על הלשון. אז אני אומר, זה לא כמקור ישיר, ברוך זה ישיר, ברוך מיני, אומר, זהו תלמידו, אומר, גם מצד בנו, שאני אומר, משמע כאילו בכל יתרה בעצם יש להצליח את החן ולהגיד שהוא לא, משמע שהיה מקום שכן. אבל התוספתא, את החנת אומרת, מפה, כבר לא. אומר, וזה דווקא בגלל שבאמת בחזר מתחסים אליו ממש כמקור, לא יודע עוד כמה ספרים יש כאלה שכאילו חזר אומרים, אתה רואה המוראים שלומדים ממנו. אבל זה כבר לא, זה כבר לא הסריבה, בספרים, ספרים חיצוניים, סוגי הצורים חיצוניים. אני אומר, אז כל זה, הפסיקת הזאת שאומרת שחותם הנביאים, וגם ממש פשט הפסוקים עם ברוך, וגם הנושא עם בן סירה והצויפתא, שירמיהו בעצם הוא חותם הנבואה. אחר כך אי אפשר בעצם לנבא, והנבואה שאחר כך היא כבר מסוג אחר. זה מפורש. ומפה אני רוצה להגיע למבט הזה שירמיהו הוא לא רק אחרון הנביאים, הוא חותם הנביאים. דבר ראשון, לציין כעובדה, שירמיהו הוא כתב את ספר מלכים. זה עצמו חשוב, כי לכתוב את ספר מלכים, כמו ששמואל כתב את ספר שופטים, זה מבט של סוף התקופה, אתה יכול לכתוב את כל מה שהיה בתקופה. וכל הנביאים בעצם, סתם לדורות, חדם אומרים שירמיהו כתב את ספר מלכים, לדורות, את כל תקופת הנבואה, אנחנו רואים דרך המבט של ירמיהו. זה כבר משהו חיובי על היותו האחרון. אבל, עכשיו נראה, עכשיו אנחנו מגיעים ממש לעליונות של ירמיהו. הפסיקתא אומרת ככה, עוד פעם פסיקתא, נביא הקים, השם אומר למשה, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך. שואת הגמרא, וכתיב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, ואת אומר כמוך, אלא כמוך בתוכחות. את מוצא, כל מה שכתוב בזה, כתוב בזה, ואז פסיקתא מביא רשימה של דימויים בין משה לירמיהו. כלומר, פסיקתא אומר, שמה שנאמר למשה, נביא הקים להם לחיים כמוך, זה ירמיהו. יש פה דמיון בין ראשון הנביאים לאחרון הנביאים. ופה אני אגיע לברבנל, שאומר את זה מצד עצמו, ואחר כך מביא את הפסיקתא הזאת. הברבנל אומר ככה, בהקדמה שלו, הוא מביא דימוי 14 דברים בין משה לירמיהו, ואומר, אנחנו רואים שירמיהו זו מדרגה אחרת מכל הנביאים. הוא אומר ככה, אני אצטט כי לבד זה מפחיד. מדרגת נבואת ירמיה יותר קרובה ומדמה למדרגת אדון הנביאים משאר נביאי ישראל. שהייתה מדרגת ירמיה בנבואה עליונה מאוד, ויותר קרובה למדרגת משה אדוני למדרגת שאר הנביאים. והוא זה כמעט בלי מקור, כאילו מהדימוי הזה הוא עושה את זה, ואחר כך גם הפסיק לעשות את הדימוי הזה. בעצם שהפסיק את זה המקור, לא יודע אם בלי זה הוא היה עושה את זה. אז הוא לא כותב שזה בגלל חותם הנביאים. אבל עוד מגיע לכם מה קודם כותב, אני חושב שממש רואים את זה. אבל אני אומר, רואים שיש פה מעלה אחרת משאר הנביאים. בעצם הדימוי למשה הפסיקתא ומה שהרמנל עושה מזה. אני רוצה לקשר את זה לזה שבעצם יש לו מעמד. מה שאמרנו שכמה מראה לו אומר, שראשון ואחרון בעצם שני מניין הראשית. אז ירמיהו היה מעלה הכי קרובה למשה מכל הנביאים. והמהר"ל בגבורות, כשהוא עוסק בפרקים של משה רבנו, מביא שיש עוד דמיון, שכמו שאת משה חשדו מאשת איש, כך את ירמיהו חשדו מאשת איש. מסביר המהר"ל, מה הכוונה שמשה חשדו את אשת איש? מה הכוונה? אז בטח כולם זוכרים. הוא אומר, משה חשדו את אשת הכוונה, את מאשת איש, הכוונה כך. משה הוא כל כך כללי שהוא כולל את כל העם, שהוא בעצם... הרי אשת איש זה החומר, והבעל נותן הצורה, ומשה הוא נתן צורה לכל עם ישראל.
אשתו.
סליחה, כל אחד חזדה מאשתו. וירמיהו יש מחלוקת, אם חשדו אותו מאשתו, חשדו אותו מזונה. נכון. אז הרב אומר ככה, לחשדו עוד מאשת איש, הכוונה שאתה כל כך כולל את כל עם ישראל, שכאילו כל אחד, לא, כאילו אני אומר עכשיו בשפתי, לא בשפתו, כבר לא מוצא במה הוא נותן צורה, הרי אתה כולל אותו בתוכו, אז בעצם אתה נותן צורה לאשתו, ולא אתה. זה נקרא חשדו את משה מאשת איש. שם מסביר המהר"ל שהכוונה שאמרו שהוא כבר דבר זר, לא יכול להיות יצור כזה. והוא מביא המהר"ל שזה גם את ירמיה חשדו מאשת איש, כי גם ירמיה היה כללי כמו משה, סותם ולא מפרש. שוב אנחנו רואים את הדמוי הזה בין, שנאמרה כאן ירמיה, מדרגה כזו של כלליות שהוא כולל את כל עם ישראל. אני רוצה לקשר את זה גם לדבר הזה, וזה עד לא מצאתי מקור, אני מקווה למצוא, שמי שימצא אני אשמח מאוד, שבתור חותם בעצם כל הנביאים, אז הוא משהו אחר. בעצם אנחנו חוזרים פה לדרגת משה, וזה כבר מבט אחר על כל הספר. אז התחלנו בעצם התחלנו מהפורענות, התקלנו לזה שהוא אחרון הנביאים, התקלנו לזה שהוא, אני קורא לזה חותם הנביאים. מפה, כסיום, חותם כל הנביאים, לא, כי אחרון זה מבחינה כרונולוגית. חותם, זה יש לך תפקיד, הכל אחר החיתום. חותם, הרב אומר, כמה קומות יש לתפקיד של כלל הכל, כמו הראשית. אני רוצה לתלות בזה את מה שאנחנו רואים, שירמיהו חזרה לדרגת משה רבנו. שכחתי לומר, טוב, זה לא בדיוק זה, אבל זה הברמנל אומר את זה, כאילו בעצם, שמשה הוציא אותנו מצרים, את ירמיהו הוא התמודד בסוף הספר מול החזרה למצרים. כאילו החורבן, כאילו, כל הגאולה הראשונה, תראה שהתחיל עם מצרים, יצאנו, חזרנו, הסוף סוף סוף של הכל זה בירידה למצרים, נדבר על זה במשך הספר. עכשיו, עכשיו אני רוצה להביא דווקא את הצד השני של התפקיד, לא בדיוק צד השני, נקרא זה התפקיד של ירמיהו בגאולה, בגלות ובגאולה. אז קודם כל, גם את זה אני מקווה שנעסוק, בזמן יושיהו, שאמרנו שהוא היה אחרי מנשה כבר הגלות נחתמה, בעצם עוד לא נחתמה. אצל יושיהו, אומר המלבים, היה הזדמנות לגאולה. ובזמן יושיהו, ירמיהו, נדבר על זה פעם הבאה שבזמן יושיהו, יושיהו לא מרשה לפרעה לכל לעבור, כי כתוב בתורה שחרב לא תעבור בארצכם. לא רק שלא תילחמו בנו, לא רק שלא תילחם בנו, שאפילו לא תעבור חרב, אפילו לשלום. מה, אתה חי בסרט, עשרת השבטים כבר מזמן גלו, אביך מנשה, החורבן נחתם, ואתה עכשיו חושב שתתקיים בך יושיהו, הנבואה, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום, עד שרוצה להילחם על זה. וירמיהו אמר לו, זה לא הזמן. ואנחנו רואים שהיה צד, אנחנו נדבר על זה היסטורית פעם, אז נקודה היסטורית מאוד מעניינת יושיהו, אבל שהיה צד של גאולה האחרונה ביושיהו, והמלבי אומר את זה מפורש. המלבי אומר שהגלות שתחיל עשרת השבטים, הגאולה האחרונה יכלה להיות, היה לה שתי הזדמנויות, יחזקאל, לא יחזקאל, חזקיהו ויושיהו. ושם, בזמן הזה, שואלים חזל למה בשנה ה-18 הוא הלך לחולדה ולא לירמיהו, תשובה מפתיעה, כי ירמיהו הולך להחזיר את עשרת השבטים. פה אנחנו פוגשים משהו חדש בירמיהו. ירמיהו, נביא הפורענות וכל השארנו וזה, הוא כמעט הביא את הגאולה האחרונה ביושיהו. הוא הלך להחזיר, אז זה כאב האמין היכל, אבל זה היה גם למסקנה, הוא באמת היחודי, הוא אמר לו אומר את זה, חבל אומרים את זה, שהוא החזיר את עשרת השבטים, כלומר הוא הביא למצב של חזרת האחדות לעם ישראל, וזה דווקא עניין דורות, גם לכל דורות הגלות, שיש איתנו, מיהודה וימין, גם עירוב של עשרת השבטים. כמובן לא צריך להעריך בשינוי מצב שירמיהו גרם פה. אז כבר מיושיהו אומרים, למרות כל השחורים שכולו פורענות, הוא שינה את כל ההיסטוריה של עם ישראל, בזה שהוא החזיר את עשרת השבטים, אני מקווה שדבר על זה יותר, על תקופת יושיהו מה שירמיהו עשה. עוד מדרש שאומר ש הפסיקתא גם, פסיקתא דרב כהנא, כל שאומר פסיקתא, כל עוד ישר ירמיהו בירושלים לא חרבה, כיוון שיצא ממנה חרבה. שוב, אתה רואה פה את הפעולה הכללית של ירמיהו. ועכשיו, זה בעצם שתי נקודות אחרונות של לחתום בטובה, דברים מאוד משמעותיים. הפסיקתא דרב כהנא אומר ככה, אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, הוא נתן לו אפשרות. כשהיה כבר הייתה הגלות, הוא אמר לו ככה, חוט עמהם לבבל, אתה ירמיה עורד עמהם לבבל, ואנה אביאך, אני אשאר עם ישראל, דלת ארץ, גדליה וזה, אני אשאר איתם פה, או את אביאך, ואני איכות עמהם. השם אתה ירמיהו אפשרות, עכשיו גלות. אתה צריך לבחור מי ירד לגלות ומי אשאר בארץ. תשימו לב מה הוא נרמיהו. אמר ירמיהו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אנה איכות עמהם, מה אני מענה לאון? מה אני אעזור להם בגלות? אלא יחות ברעון עם העון, הבורא שלהם ירד עם העון, דהו מעל אלון. כלומר, מפורש פה, שירמיהו נשאר בארץ כדי להועיל בה. הוא אומר, אם אני אהיה שם, אני אועיל להם. אלא מה הוא בוחר בעצם? הוא אומר, אתה תהיה שם כי שם אתה תוכל להועיל להם בגלות. ומה אני אעשה? אני אבנה את הגאולה הבאה. עכשיו, זה לא סתם מוצא, זה פשטי הכתובים. אני לא סתם אומר... זה שהוא יגיד להם, זה חושב ממש מפורש פה, שבאיזה הוא בוחר להיות פה. אבל הרי מה היה אחר כך? היה גדליה, והרגו את גדליה, ואז היה ויכוח. ירמיהו אמר, תישארו בארץ, ויהיה בסדר. מה זה יהיה בסדר? יהיה בסדר. ואם תדרילו למצרים, אז זהו, זה יהיה חורבן גמור. אז אנחנו רואים שירמיהו, כשכבר קרה החורבן, והוא נביא הפורענות וכל מה שאמרנו, הוא זה שבעצם דואג, וזה יכול להיות גם למסקנה, זה לא קרה בגלל שהעם ירד למצרים, אבל הוא מבחינתו בונה את הגאולה הבאה. זה דבר אחד. דבר שני, זה גם למסקנה, בתחילת הגאולה הבאה, שזה בתחילת עזרה, ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיהו, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, והגאולה הבאה מתחילה. ירמיהו, ואצלנו פרקים כ"ה וכ"ט, הוא זה היחיד ששם את היד ואומר, כל הגאולות הזאת 70 שנה, אחר כך חוזרים. כמעט 70 שנה לבבל לפקוד אתכם. ירמיהו, למסקנה, לא רק בעבר מינה, של להחזיר לסרט השבטים שלנו, זה גם יש המסקנה, ושל ניסיון להשליט עם ישראל בארץ, אין המסקנה. הוא זה שתחם את הגלות. אז לא, צריך להבין את שתי הבחינות האלה, שכולו פורענות, אבל שהוא בעצם בונה הגאולה הבאה, כי פשוטו. וכל אחר כך, כל הגלות הסתובבה סביב זה, כל החשבון של מוכנצר ושל דניאל ושל בלשצר, הכל הסתובב סביב מה שירמיהו השאיר לנו. אני בטוח שיש עוד, זה עכשיו הנקודות שעליתי. זהו, זה עכשיו סקירה של מהות של הספר, מהות של ירמיהו, ואיזה דרגה הנבואה שלו. פעם אני כאן אעסוק קצת יותר בהיסטורית, אולי בחטיבות, ונתחיל. טוב, הצלחה.